דוד. כל האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן, משעה 11:50 עד 12:20 לפי השעון העולמי, על הגל הקצר 19 מטרים בתדר 15,240 קילו הרץ. שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי, על הגל 19 מטרים בתדר 15,440 קילו הרץ.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
קול דוד, למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום, שלישי 12 בינואר 2021, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. היום מדברים על ייצור המוני של נתונים במטרה למשוך את הערבים. היחסים המתחממים בין הליכוד בראשות נתניהו ובין ערביי ישראל והפלרטוט המתמשך עם מנסור עבאס אינם מתיישבים על דעתם של רבים, בעיקר בשמאל. בפני בימין ובליכוד לא גילו דאגה לערבים. מה עוד, נתניהו הוא האויב מספר אחת להסדר עם הפלסטינים, שהקשר חזק בינם לבין הערבים בתוך הקו הירוק. כולנו צפינו בסרטון המצביעים הערבים נעים בחמויות אדירות לקלפי. לכן נשאלת השאלה, הייתכן שהערבים ישקלו לנהור לקלפיות עבור נתניהו שהקפיד להסית נגדם? השמועות אומרות כי נתניהו מתכוון לשריין לרשימתו את ג'ידא רינאוי זועבי במקום ריאלי דווקא לאחר ששופצה במרץ. מה שברור הוא שנתניהו והליכוד רוצים לפגוע בשמאל ובערבים גם יחד. עם זאת, האם הערבים, בהחלט לא כולם, יסכימו עם הליכוד שבהחלט אינו מעוניין לקדם שלום עם הפלסטינים? בליכוד טוענים כי הסכמי הנורמליזציה עם האמירויות ובחרין קידמו את הפופולריות של נתניהו במגזר הערבי, מה שיביא לכך יוכלו לקטוף כשני מנדטים. במאמץ להשפיע על הערבים אומרים כי ממשלת נתניהו תקצבה תוכניות בהיקפים עצומים לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, ומציינים להחלטת הממשלה 922 תוכנית החומש בדבר פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016 עד 2020, כי היא ההשקעה הממשלתית הגדולה ביותר במגזר הערבי מאז הקמת ישראל. מאזינים יקרים, עוד נטען כי הושקעו מיליארדי שקלים נוספים בפיתוח כלכלי של היישובים הבדואיים בדרום ובצפון, ובתוכניות לקידום תעסוקה במגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי. על בסיס הטענות האלה ובתגובה לשאלה לאן הלך כל הכסף הזה, אומרים כי למעלה ממיליארד שקלים הושקעו בעידוד תעסוקה במגזר, כולל פיתוח מרכזי הכוונה ושיווק של ארבעה אזורי תעשייה. כמעט 35 מיליארד שקלים הושקעו בשיפור התשתיות, 26 כבישים נסללו ועוד 34 כבישים נמצאים בתהליכי ביצוע ברשויות הערביות, הושלמו הקמתם של 26 מוסדות ציבור, נחתמו 14 הסכמי בינוי ברשויות הערביות ובוצעו 86 פרויקטים להקמה ושדרוג של מערכות ביוב. עוד דווח ונטען כי 746 מיליון שקלים הושקעו בחברה הערבית ובמסגרתם הוקמו 66 מגרשי דשא וכדורגל. עוד אומרים כי מעל מיליארד שקלים הושקעו בחינוך ובהשכלה גבוהה. כל אלה טענות, ונתניהו שואף כמובן לקנות את הציבור הערבי באמצעות הנתונים האלה, כאילו הערבים לא היו זכאים לכך ולא היו מצליחים להשיג זאת לו הייתה קיימת ממשלה אחרת. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף קיבל את בני עוזר שר החוץ של דרום קוריאה, צ'וי ג'ון קאן, וקרא להסרת המכשולים שמונעים מאיראן לקבל את פיקדונותיה. נגיד הבנק המרכזי, עבד אל-נאסר המתי, אמר כי החזקת הפיקדונות האיראנים בדרום קוריאה מהווה אתגר שמחייב למצוא לו פתרון. הוועדה הכלכלית המשתפת לפיתוח שיתוף הפעולה בין איראן ועיראק התכנסה היום בטהרן. התרגיל הטילי הגדול של חיל הים בצבא האיראני מתקיים בים אומן. הדובר בשם סוכנות הגרעין האיראנית, כמאל ונדי, אומר כי איראן מייצאת מים כבדים לשמונה מדינות בעולם. ומנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, קרא לחידוש העבודה בהסכם הגרעין. ישראל אסרה הקרנת הסרט ג'נין ג'נין ותחרים את כל העותקים שלו. הממשלה הישראלית ביטלה את ישיבתה היום ולא יהיה מינוי למפכ"ל כאשר נדחה הנושא הזה לישיבה הבאה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף קיבל את בני עוזר שר החוץ של דרום קוריאה, צ'וי ג'ון קאן, וקרא להסרת המכשולים שמונעים מאיראן לקבל את הפיקדונות שלה. שר החוץ זריף התייחס גם למעצר מכלית הנפט הקוריאנית, ואמר כי זו שאלה טכנית שהרשות המשפטית מכריעה בה והממשלה לא תוכל להתערב בהליכים המשפטיים. זריף סקר את הקשרים בין שתי המדינות והמגבלות שהטילו הבנקים הקוריאנים למנוע מאיראן לקבל את הפיקדונות שלה, כאשר קרא לממשלה הקוריאנית לנקוט את הצעדים הדרושים או להסיר את המכשירים שמונעים מאיראן לקבל את הפקדונות, דווקא לאור ההשלכות הבריאותיות והכלכליות של הקורונה שמחייבות לשחרר את הפקדונות האיראנים. זריף אמר כי הצעדים שנקטו הבנקים בדרום קוריאה השפיעו שלילית על הקשרים בין שתי המדינות, וחברי מועצת השורה השתמשו בזכותם החוקית להתערב ולעשות לפתרון הסוגיה בהקדם. נגיד הבנק המרכזי עבד אל-נאסר הימתי אמר כי החזקת הפקדונות האיראנים בדרום קוריאה מהווה אתגר שמחייב למצוא לו פתרון, לכן התחילו ההליכים המשפטיים במטרה להשיג את הזכות הטבעית ולשחרר את הפקדונות המוחזקים בדרום קוריאה. נגיד הבנק המרכזי אמר את הדברים בפגישה עם עוזר שר החוץ של דרום קוריאה המבקר באיראן, והביע תקווה שהשיחות בין שתי המדינות בהקשר הזה יוכתרו בהצלחה. נגיד הבנק המרכזי אמר כי איראן, שיש לה פקדונות במדינות אחרות רבות, הצליחה לקבל אותם על אף האמברגו האמריקני, מלבד דרום קוריאה שהיא אחת השותפות הראשיות בפעילות המסחרית עם איראן. הרי היא המשיכה להקביא את הפקדונות של איראן. עבד אל-נאסר הימתי הדגיש כי 7 מיליארד דולר של העם האיראני מוחזקים בבנקים של דרום קוריאה, והביע תקווה לפתור את הסוגיה בהקדים האפשרי. הוועדה הכלכלית המשותפת לפיתוח שיתוף הפעולה בין איראן ועיראק התכנסה בטהרן היום לקראת דיונים שימשכו יומיים בנוכחותם של הגורמים הבכירים והפעילים הכלכליים בשתי הארצות. בראש המשלחת הכלכלית העיראקית עומד שר המסחר עלא אחמד ג'בורי, שהגיע לטהרן אתמול לקראת דיונים עם הגורמים האיראנים ולהשתתף בישיבות של הוועדה העליונה לשיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי. שר המסחר העיראקי עומד בראש המשלחת רמת הדרג, שכוללת עוזרי שרים, מנכלים, ראשי לשכות הסחר ונשיא הפדרציה של לשכות הסחר העיראקיות עבד רזק זוהרי. הדיונים התמקדו בפיתוח היחסים הכלכליים, הגברת פעולות הייצוא, שיתוף הפעולה ההדדי במטרה לקדם את העבודה בתחומי התחבורה, האנרגיה, התיירות, הבנייה, המים והחשמל, תוך שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והציבורי ואנשי העסקים כדי להגביר את הפיתוח הכלכלי בשתי המדינות. התרגיל הטילי הגדול של חיל הים של הצבא ברפובליקה האסלאמית האיראנית מתקיים בים אומן. לפי המשרד ליחסי הציבור של הצבא, הספינה הגדולה של הצי האיראני מקרן וספינת הטילים זריה השתתפו בתרגיל. התרגיל שמתקיים במעמדו של הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי יימשך יומיים ויתקיים בחופי המחוז קונארק במזרח דרום איראן בחופי מפרץ אומן. הדובר בשם סוכנות הגרעין האיראנית בהרוז כמאל ונדי אמר כי איראן מייצאת מים כבדים ל8 מדינות, והוסיף בריאיון לערוץ אופק בטלוויזיה האיראנית כי איראן מייצרת מים כבדים במטרה לספק את צרכיה, והעודף מייצאת ל8 מדינות בעולם. עוד אמר כי לא הייתה הפסקה בייצור המים הכבדים, אדרבה נרשמו הצלחות בהקשר הזה. כמו כן, בתוך תעשיית הגרעין נמשכה ללא הפסקה. דובר סוכנות הגרעין כמאל ונדי אמר כי תעשיית הגרעין מחייבת את איראן לרכוש תחנות גרעין מיוחדות ולייצר בעצמה את הדלק הדרוש והתרופות המיוצרות מחומרים רדיואקטיביים. דובר סוכנות הגרעין אמר כי ההתמודדות עם כוחות היהירות בעולם לא צריכה להיות מוגבלת רק בתחום תעשיית הגרעין, אלא גם בתחומים נוספים, ובוודאי שביכולתנו להתגבר עליהם. מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי קרא לחידוש העבודה בהסכם הגרעין בין איראן וקבוצת 5+1 בשבועות הקרובים. גרוסי הוסיף בשולב ועידת רויטרס נקסט כי איראן מזרזת את ההליכים והצעדים להעשרת האורניום ב-20%, וברור שלא מדובר בחודשים אלא בשבועות. עם זאת, הדאגה של גרוסי לחדש את הסכם הגרעין לא נראיתה כאשר הנשיא האמריקני היוצא דונלד טראמפ ברש מההסכם ואיים על מדינות אחרות החתומות על ההסכם לפרוש גם הן. מה עוד, הוטיל סנקציות שלא היה להן תקדים על איראן, שכללו את התרופות ומוצרי המזון. בית המשפט בישראל אסר על הקרמת הסרט ג'נין ג'נין והורה על החרמת כל עותקי הסרט. בנוסף, בית המשפט חייב את הבמאי מוחמד בקרי לשלם לתובע הצבאי, סגן אלוף במילואים נסים מגנזי, פיצויים בסך 175,000 שקלים, וכן הוצאות משפט בסך 50,000 שקלים. מאז יצא הסרט לאור בשנת 2002, הוא ספג התקפות שקריות על ידי המשתתפים במבצע חומת מגן, אף שלא נאסרה הקרנתו בישראל. מדובר בצעד הדורס ברגל גסה את חופש הביטוי, אמרו הברשנים. ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו ביטל את ישיבת הממשלה בשל חילוקי דעות בין הליכוד לכחול לבן על סדר היום של הממשלה, ובשל הצהרתו של בני גנץ שבה תקף את נתניהו, בכך נדחה אישור מינויו של המפכ"ל. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר כי ביטול ישיבת הממשלה נבע משיקוליו האישיים של בנימין נתניהו. הוא אמר כי למשטרה לא יהיה היום מפכ"ל קבוע ולא תמונה נציבת שב"ס ולא יומנו 36 שגרירים במדינות חשובות, בגלל שנתניהו החליט לבטל את ישיבת הממשלה על פי דבריו של בני גנץ. ראש הממשלה החליפי בני גנץ, שר המלחמה, אמר במהלך מסיבת עיתונאים בכפר המכביה כי הוא טעה כשלחץ על את ידו של בנימין נתניהו בזמן שעשרות אלפי עסקים קרסו ומאות אלפי אזרחים נשארו ללא פרנסה. ביבי היה עסוק לסדר לעצמו הטבות מס במיליונים, בזמן שהיא מגפה אמיתית וקטלנית משתוללת ומאיימת על החיים של הישראלים. הוא ממשיך להסית, לפלג, לפרק אותנו מפנים, כי זה משרת את האינטרס האישי שלו כדי שיוכל להמלט מאימת בית המשפט, דבריו של בני גנץ. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו תחת כותרת לקח מההתפתחויות בארצות הברית להכריז על נבצרות נתניהו. ההתפתחויות האחרונות בארצות הברית אחרי הבחירות והמרץ של הנשיא היוצא נגד תוצאות הבחירות ובשיא ההפגנות והפלישה לבניין הקונגרס לידי תומכי טראמפ שהיו כל כך חמורות, כאשר הפרשנים כינו את אותו יום שישי השחור שאין לו תקדים חוץ מפלישת כוחות בריטיים ושריפת הקונגרס על ידם ב-1814. משום שראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו הוא חברו המקורב של דונלד טראמפ, והיחסים של ישראל עם ארצות הברית מוכרים לכל איש, הפרשנים חוששים שההשלכות של השסע העמוק בארצות הברית ישפיע רע גם על ישראל ויגרמו לאיזו עימות פנימי. פרשנים כולל גלעד שער ממליצים לראש הממשלה בנימין נתניהו לצאת לנבצרות ולמסור את המפתחות לאיש אחר. הוא מביא שלוש סיבות שבגללן על היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט לדרוש כיום נבצרות לראש הממשלה נתניהו ולמנוע ממנו להקים ממשלה, כי מאז המצב השתנה. הסיבה הראשונה, ההתנכלות של ראש הממשלה המכהן למערכת השפיטה, ההסתה הבוטה והמתמשכת שלו ומטעמו נגדה ונגד גורמי אכיפת החוק, בראשם הפרקליטות והיועץ המשפטי, והכפשת עדי התביעה נגדו ותובעיו. אלה מבטאות בוז לכללי המשחק הדמוקרטי, לשלטון החוק ולשוויון בפני החוק ולערכי היסוד של ישראל. הסיבה השנייה לנבצרות נתניהו, כהונה של ראש הרשות המבצעת תחת כתב אישום פלילי חמור נגועה בניגוד עניינים מובהק. הוא נובע משליטתו במינויים הבכירים במערכות החוק והמשפט ומיכולתו להטות את הדיון הציבורי בעניין משפטו. בפסק הדין בסדרת עתירות לבג"ץ שניתן ב-6 במאי קבעו השופטים, רשמנו לפנינו את הודעת היועץ המשפטי לפיה כהונתו של חבר הכנסת נתניהו כראש ממשלה תהיה כפופה להסדר ניגוד העניינים שיאריך עמו, אשר יקבע מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק. בכוחו של חבר כנסת נתניהו אישר את הדברים בתאוניו הכתובים. זה לא נעשה עד היום. הסיבה השלישית והאחרונה היא ניהול המשפט. מדובר בנאשם בפלילים בעבירות חמורות ביותר של שחיתות שלטונית. בקרוב יסתיימו הסגרים ובתי המשפט יחזרו לתפקד בשגרה. אז יידרש הנאשם מנתניהו להתייצב בעצמו בדחיפות בבית המשפט המחוזי בעיר הקודש לימים ארוכים של דיוני הוכחות, שמיעת עדים וחקירות. לנאשם כזה אין זמן וקשב לניהול ענייני הממשלה. עד תום משפטו, בזיכוי או בהרשאה, אין זה ראוי שבראש הפירמידה השלטונית יעמוד נאשם בפלילים. לא מהבחינה המעשית וממילא לא מן הבחינה הערכית. על בסיס סיבות אלה, גלעד שער מסכם כי בראשות הממשלה עומד כיום אדם שמצבו המשפטי האישי משבש את האחריות הממלכתית הנדרשת ממנו בבואו לקבל החלטות בכלל ובפרט בהחלטות בתחום מערכות השפיטה ואכיפת החוק. הוא מדגיש כי טובתו האישית והאינטרסים המשפטיים של נתניהו גוברים על טובת אזרחי ישראל. לכן על היועץ המשפטי מנדלבליט להכריז ששינה את עמדתו ונתניהו צריך לצאת לאלתר לנבצרות זמנית.
לפני סיום, הנה גם בחדשות של היום, מפלגת יש עתיד התייחסה לקריאה לחיבורים של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, והשיבה כי יעשו כל מאמץ להוביל לחיבורים שיובילו לממשלה שפויה ליברלית שתשנה את ישראל על פי ההודעה שלהם. גם יושב ראש תנופה אופר שלח שברש מיש עתיד קרא לראשי מפלגת הישראלים והמפלגת העבודה לפתוח איתו במגעים להתאחד למפלגת מרכז שמאל. יושב ראש תלם בוגי יעלון התייחס לקריאה לאיחוד המחנה המרכז שמאל וכתב בחשבון הטוויטר כי ישראל מצויה היום באחת משעותיה הקשות ביותר מבחינת קריסת המנהיגות, הנורמות והערכים. יעלון ברקע הקריאות לאיחוד נעשה כל שנדרש על פי דבריו. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שידורים ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום, להתראות. כאן קול דוד. Thank you.